Shalom Rav. אני רוצה לשתף אותך במשהו שקצת קשה לי. אני לומד הרבה זמן את התורה של מניטו, ועולה הטענה הבאה. סך הכל מניטו לא השאיר אחריו משנה כתובה ומרכזית, ואת עיקר התורה שלו אנחנו לומדים מהקלטות. עכשיו מניטו עבר כמה תחנות בחיים שלו, אלג'יר, צרפת וישראל, ובכל תחנה הוא השתמש בכלים תרבותיים ובשפה שונה. והתחנה המרכזית שלו הייתה בצרפת, ולכן יש טענה שמי שרוצה להיפגש עם עיקר משנתו, לפגוש את תורתו של מניטו באמת, צריך לשמוע אותו בצרפתית, בקלטות בצרפתית. כשאדם עושה תוכן, עושה את זה על ידי אוצר מילים מסוים, ומניטו, אפשר לומר, היה עולה חדש בארץ, והטענה היא שהוא לא פחה מספיק באוצר המילים של העברית המודרנית, הוא התקשה איתה, ולכן ההקלטות בעברית הן כמו מנורת לילה קטנה, לעומת ההקלטות בצרפתית ש... נורת לב חזקה של 30 ואט שמאירה את כל החדר. השאלה אם זה נכון ולמה.
זה פשוט מאוד מאוד לא נכון. מסיבה פשוטה, כדי להבין את משנתו של מניטו צריך להכיר את המורכבות של הזהות שנשא בקרבה את המשנה שלו. צריך לזכור שכמו שאתה ציינת, מניטו עבר מספר שלבים ויש מספר שכבות בתוך הזהות שלו וגם בתוך אופן הבאת משנתו. צריך לזכור שמניטו באופן יסודי הוא בא מבית המדרש. הוא גדל במשפחה שהייתה מושרשת במסורת הספרדית, כולל זו של המקובלים, והבירורים הבסיסיים של זהותו נעשו מתוך ההתמודדות עם התכנים האלה, מול התרבויות האחרות שאותנו פגש, במיוחד התרבות הצרפתית שהוא כבר הכיר, כבר בבית הספר התיכון באלג'יריה. לומר את האמת, למניטו היה צורך, כדי למסור את המסרים העתיקים של היהדות, היה צריך למצוא איזושהי שפה חדשה. לא השפה הרבנית, שהייתה מובנת רק בחוג הפנימי של היהדות, וגם לא בשפה הפילוסופית, שהיא מבטאת תוכן תרבותי שונה ממה שהוא רצה להעביר. לכן מניטו היה מוכרח לבנות לו אוצר מילים חדש, שפה חדשה ממש. אולי פעם יהיה כדאי לעשות מחקר בכלל על עולם המושגים וצורות הביטוי שמניטו חידש כדי להעביר את המסרים האלה. אני זוכר שכך מניטו הסביר גם את הגמגום, של משה רבנו, לא גמגום כי אם כבדות פה וכבדות לשון. זאת משום שהוא הגיע אל בני ישראל, מתוך רקע תרבותי ואולי אפילו אימוני שונה משלהם, הוא בא מבית פרעה, אחר כך מארץ מדיין, בגיל 80 מגיע ואומר שלום, אני זה שהמסורת הפנימית שלכם מספרת עליו שהוא עתיד להגיע, שהוא ממש לא נראה עם החזות, המצופה, לא כאחיו אהרון שהיה נביא במצרים, היה מבית המדרש, היה עם, כנראה עם כובע זקן, ואילו משה מגיע עם חזות אחרת לגמרי ועם מטען תרבותי אחר לגמרי. והכבדות של משה מסביר את זה מניטו, תארו לעצמכם מישהו שצריך להעביר תכנים של מסורת אבות בכלים של תרבות כללית. לא צריך להיות... חכם גדול כדי להבין שמניטו התכוון לעצמו. ואפשר לומר שכבדות הפה והלשון, זה היה אצלו כלפי הציבור של יהודי צרפת, שהיו דווקא נתונים בתוך עולם פילוסופי, תרבותי, שקשה לנו לתאר לעצמנו את העוצמה שלו שהייתה באותם הימים.
רגע, אתה אומר שהכבדות פה ולשון שלו הייתה כלפי יהדות צרפת דווקא, למרות שהוא שלט בשפה
בוודאי, צרפתית? בוודאי, בוודאי. מוודאי, אבל הוא גבר על זה, זאת אומרת, הוא הצליח למצוא את אוצר המונחים, שבסופו של דבר הצליח לשכנע את היהודים, שמה שמאמינים בו זה נכון. כמו שתמיד מניטו היה אומר, שיש יהודים שמתפלים לשמוע שמה שמאמינים בו זה גם האמת. אז את זה מניטו הצליח לשכנע אותה, ואפשר לומר שכאשר מניטו מגיע לארץ ישראל, כאשר הוא פוגש תלמידי ישיבות, והוא מדבר איתם בשפה העברית, אז פה מתגלה איזשהו נס. פתאום מתבררת מהי המשנה התורנית, שעומדת מאחורי הדיבור הכביכול פילוסופי של מניטו. כן, הייתי אומר, מזכיר לי קצת, למשל, מה שאומרים על הרב קוק, ביחס למאמרו המפורסם למהלך האידאות בישראל, שבו המונחים אידאות, אידאה אלוהית, אידאה לאומית, אידאה דתית, לקוחים ממשנתו של הפילוסוף הגל. ובאקדמיה מקובל לומר, הנה אתם רואים את ההשפעה ההגליאנית על התהוות משנתו של הרב קוק. כל זה קורה בגלל שבאקדמיה לא מכירים את המקורות ההלכתיים של הרב קוק, למשל בתשובתו במשפט כהן, אז הרב קוק שהוא דן בשיטתו של הראב"ד ביחס לעלייה להר הבית, אז הוא מסביר שם על פי הקבלה את המבנה ההיסטורי של הספירות המופיעות בימי בית ראשון, בית שני ובית שלישי. ושם אנחנו רואים בעצם את השפה הנסתרת שמאחורי למהלך האידאות בישראל. יוצא לפי זה שכל הדיבור ההגליאני של הרב קוק לא היה אלא כיסוי, כן, סיפור כיסוי לתורה קבלית. הוא הדין לגבי מניטו. מאוד מרתק, דווקא כשקוראים את מה שהוא כותב בעברית, או מה שהוא אומר בעברית, ומשווים אותו למה שהוא כתב בצרפתית, לראות בעצם את גילוי הקלפים. שם סוף סוף מתברר מאיפה הוא לקח את כל מה שהוא אמר. זאת לא הייתה הגות פילוסופית, זאת הייתה תורת הקבלה בלבוש פילוסופי. ולכן החשיבות העצומה שיש למשנתו הישראלית של מניטו היא גדולה מאוד. אלא מה? הקושי שאפשר לומר אצל מניטו, לא בגלל שהוא לא ידע עברית, הוא ידע עברית מצוין. הוא לא ידע ישראלית, זה משהו אחר לגמרי. זה פה החיכוך בין העברית הנלמדת בתלמוד תורה, בישיבה, ופתאום העברית הישראלית המודרנית, וכאן הצורך של בניית גשר. לפעמים אני בעצמי שמתי לב שמניטו משתמש במילה אחת במובן מסוים, כשהישראלי שומע את זה באופן אחר. למשל המילה זהות, שפירושה גילוי האישיות, אידנטיטה, אבל גם המשמעות שלה דבר שזהה אחד לשני, גם כן אידנטיטה בצרפתית. ולא תמיד זה היה ברור לשני הצדדים למה הוא מתכוון, או למשל המושג איחוד הערכים, שהוא קרא לו ייחוד המידות. כן, ההבדל בין ייחוד לאיחוד זה המעבר בין העברית בית המדרשית לבין העברית המודרנית. אז כך שאני חושב שיש פה גם כן איזו תופעה פילולוגית מאוד מעניינת, ללמוד איך המושגים עוברים מרקע לרקע, וזה שומר על הרציפות של הדורות. אני הייתי אומר ששרשרת הדורות הרעיונית נשמרת דווקא על ידי החיכוך הזה. ולכן זה עוד יותר מעצים את הצורך ללמוד את משנתו של מניטו בעברית. אני אישית, אומנם בפעם הראשונה שפגשתי את מניטו, דיברתי איתו בצרפתית, הייתי אז ילד בן 11, אבל כשהתחלתי ללמוד אצלו, למדתי אצלו בעברית. ורק לאחר מכן התוודעתי לתכנים הכתובים בצרפתית שלו. כך שבעצם אצלי המעבר היה בכיוון הפוך. נכון, אני גדלתי בסביבה דוברת צרפתית, אבל בית הגידול הרעיוני שלי היה בישראל. וכך שאני חושב שבאינטראקציה שלי עם מניטו, אני גם כן תורם אולי איזה משהו, את הלבנה שלי בנקודה הזאת. לכן אני רואה חיוניות עצומה בפרסום משנתו העברית-ישראלית של מניטו.
כלומר ההקלטות, כי כמעט לא כתב בעברית.
כן, ההקלטות, כמובן ההקלטות נעשו עם טכנולוגיה פחות משוכללת משל היום, אז זה כבר העבודה של אנשים כמוך שצריכים בחוכמתם לדעת להעביר את זה לכלים של דורנו.
אוקיי, אני רוצה רגע להקשות על זה, כי באופן כללי, כשאדם מוסר תוכן מסוים, הוא מוסר את זה דרך כלים של שפה, אוצר מילים. אנחנו רואים בהקלטות שהאוצר מילים, כמו שאמרת, של העברית הישראלית, אני מדבר על העברית המקראית איתה הוא בא, הקדומה, העברית הישראלית, האוצר מילים הוא יותר מצומצם מאשר הישראלי המודרני. אז אני היום, במאה ה-21, כשאני שומע את ההקלטות שלו, אז מה אני צריך לחשוב, איך זה עובד לעומת העיקרון הזה?
תראה, רבי אברהם בן עזרא כבר אמר שהעברית שאנחנו מדברים, היא דלה יותר מהעברית המקורית. אין בגלל הגלות, אוצר המילים שלנו הלך והידלדל. והייתי אומר שהחוכמה העצומה שהייתה לחכמי ישראל במשך הדורות, זה להשתמש באוצר מילים מצומצם, ולהעביר את התכנים בצורה מרוכזת. אפשר לומר כמו נבטים, כמו גרעינים סגורים, שמחכים לפיתוחם. השתילה של אותם הגרעינים בקרקע הישראלית, זה בעצם ההשקיה של אותם הגרעינים שעכשיו פתאום מגלים מה שהיה גנוז בתוכם. כך שאני חושב שאי אפשר לוותר על חוליית הקישור עם העברית של ימי הביניים, שמניטו מהווה בעצם מבחינה מסוימת חוליה אחרונה בה. כן, אתה יודע, למשל יש היום תרגום נפלא של ספר מורה הנבוכים שעשה מיכאל שוורץ. והוא מאוד פופולרי היום בישראל, בגלל שהוא מדבר בעברית של זמננו. יש רק בעיה אחת, שכל אוצר המילים של התרגומים היותר עתיקים של מורה נבוכים, שהיו השפה מדוברת אצל הרבנים במשך מאות בשנים, זה לא נוכח שם. אז כך שחסר לקורא הישראלי את השרשרת שקושרת אותו אל הדורות. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת, דווקא להקשיב לאוצר המילים, אולי המצומצם, אבל המרוכז מאוד, של המחשבה של מניטו בעברית, כדי לדעת מה זה נותן היום, איך זה נשתל בתוך הזהות הישראלית, העברי ממוצא יהודי שחזר להיות עברי.
תן לי כמה מילים, אם אפשר, על היחס בין לשמוע רב בהקלטות, לבין לקרוא אותו.
תראה, יש בגמרא שהדרכה כזאת, שכאשר לומדים אצל הרב, צריך להסתכל על הפה שלו. אז זאת אומרת שאם אתה לא, ואין הכבר רק על התמונה, כן? זה בא לומר שתורה זה דבר חי, תורה זה דיבור. מניטו תמיד היה מדבר על כך שהתורה איננה חוכמה, אלא התורה היא מסירת דבר השם. ולכן הדיבור עובר דרך מדברים. לכן גם מניטו תמיד היה אומר, אני תורה שבעל פה. זה הבחינה שהיא. עכשיו, תורה שבעל פה זה שימוש תלמידי חכמים. אז אתה יכול לשמוע בהקלטות, זה מאוד מחיה, זה מאוד טוב, אבל ללא השימוש או הישיר, אם הכרת את האיש, או השימוש דרך הדורות של אלה שהכירו אותו, אז בוודאי משהו באינטונציה, משהו בתו המוזיקלי הפנימי חסר לך.
כלומר, אתה אומר שכן יש ערך יותר גדול לשמוע הקלטות מאשר לקרוא ספר של רב, אבל עדיין צריך להתחבר לאיזשהו רב חי ש...
לי אישי, בוודאי, בוודאי.
אוקיי, ושאלה נוספת שמעניינת, לפי דעתך מניטו היה ישראלי, במובן שאנחנו, בתודעה, בתפיסה?
מניטו היה בעצמו, הוא הסביר את זה, הוא נהיה, חזר להיות עברי. ואז הוא קרא לעצמו עברי ממוצא יהודי. זה ברור שההשתוקקות שלו הייתה לראות את העולם של נכדה. הוא אמר, סבא שלי חלם על העולם של הנכדים שלי, אבל הנכדים שלי לא יהיה להם, אין להם מושג מה היה עולמו של סבא שלי. אנחנו צריכים להכיר בזה שאנחנו היום דור אחרון של גלות, אנחנו יוצאי מצרים. ומניטו תמיד היה אומר שבדורות הבאים יגידו עלינו, אבותינו היו ענקים, הם חיו בתקופה כזאת של יציאת אירופה.
אתה רוצה איזה מילה אחת של הנשמה שעוברת דרך הדיבור, שזה כבר מיותר?
מניטו היה שואל, מדוע בהלכה, אני לא יכול להגיד, רבי עקיבא אומר כך, רבי ישמעאל אומר כך, ואני אומר כך. זה לא סביר, כן? ברור, אחד מאחרוני האחרונים לא יתחיל להגיד את דעתו בנתנאים. אז מניטו הסביר שאם מדובר בשכל, אז צריך לבחון למי יש יותר שכל. אבל לא מדובר בשכל, מדובר בנשמה. ולכן זה תלוי באיזה דור אתה נמצא. יש נשמות התואמות את דורות, ולכן הדורות האחרונים צריכים להקשיב לשיח של הדורות הקדומים. וכמו גם, אם כבר אנחנו מדברים על נשמות, מניטו גם היה מזמן שעכשיו אנחנו בתקופה של עליית הנשמות גם כן. שמאז הקמת המדינה ועוד יותר מאז מלחמת ששת הימים, הנשמות הן הרבה יותר גדולות ואנחנו הולכים ומתעלים. כך שלעומת ירידת הדורות יש לנו גם עליית הדורות, כשהעלייה הזאת איננה בכישרון האינטלקטואלי או המחקרי או אפילו הרגשי. מדובר בהפרש בנשמות ממש.
אולי עוד שאלה אחת שתוך כדי הדברים עלתה. בפער בין הדורות, האם יש ערך לשמר את האוצר מילים שהיה, אני מתכוון, שאני עכשיו נגיד עורך איזשהו ספר, או לומד משהו ורוצה להעתיק לעצמי, האם עליי לשמור על האוצר מילים ועל התבניות חשיבה שהיו, או עכשיו לנסות לתרגם אותם לדור שאני נמצא בו עכשיו? איפה?
אתה יכול, ברור ששפה זה דבר מתפתח, וברור שאנחנו צריכים להנגיש את החומרים אל הדור הבא. רק אתה, דבר אחד אסור לך לעשות, זה לטעות. כלומר, האם כאשר אתה מעביר את התכנים האלה, אתה הבנת היטב למה התכוון האומר, ואיך הדברים יעברו אל השומע. אני חושב זאת עבודה מאוד עדינה, שאנחנו לא יכולים להימלט ממנה, והיא ממלאת אותנו אחריות.